מונחות בפנינו 8 עתירות. אנחנו מקיימים את הדיון בהרכב מורחב של 11 שופטים, והדיון היום משודר בשידור ישיר באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית.
היי, שלום לכם, אני רון טוביה ואתם על הצוללת מבית גלובס. אחרי יומיים של דיונים בבגץ, בית המשפט העליון בראש סדר היום. הדיון בעתירה כנגד ההסכם הקואליציוני של הליכוד וכחול לבן שודר בשידור חי וזכה ללמעלה ממיליון צפיות. כן, כן. אז נכון, מדובר בדיון חשוב שעוסק בעתידו של ראש הממשלה והמערכת הפוליטית, אבל צריך לשאול בכנות. יכול להיות שבית המשפט העליון מנהל מאבק יחסי ציבור מול נתניהו, או שבחירי מערכת המשפט הבינו שצריך להתחבר לטכנולוגיה של המאה ה-21? האם נתחיל לראות הצגות של עורכי דין, או שמדובר בתהליך שיעשה טוב לשירות החוק? ואיך זה שדיון משפטי שעורך שעות על גבי ימים הופך להצגה הכי טובה בעיר?
זה כמו התוכנית בטלוויזיה, קודם מתחתנים ואחר כך מחזרים.
מי שיעזרו לנו לענות על כל השאלות ששאלנו הם כתבי המשפט של גלובס, חן מענית ומתן ברניר. אהלן, שלום לכם.
אהלן.
אהלן.
אז תגיד לי חן, למה רק עכשיו נזכרו במערכת המשפט לאפשר שידורי דיונים?
בעצם הקורונה הביאה לכך שמערכת המשפט סוף סוף קיימה איזושהי תוכנית שהיא כבר עובדת עליה הרבה שנים. כבר לפני יותר מ-10 שנים התחילו לחשוב על זה במערכת המשפט, עשו פיילוטים כבר ב-2014 של שידורים חיים, גם באודיו, גם בווידאו, והייתה ועדה בראשות הנשיאה לשעבר דורית בייניש, שעבדה על הנושא הזה, וכבר לפני הרבה מאוד שנים המליצה על להתחיל לעשות שידורים מחלק מהדיונים, דיונים בעלי שיש אינטרס ציבורי מאוד גדול לראות אותם, ובבגץ זה ודאי שזה ככה. ועכשיו, בתקופת הקורונה, בין היתר בזכות בקשות של אבישי גרינצייג, עמיתנו מגלובס וגלובס, שאנחנו אמרנו, זה, עכשיו עיתונאים לא יכולים להגיע לאולם, אבל ברור שאנחנו, והציבור לא יכול להגיע לאולם בגלל הקורונה, ולהצטופף באולם הדיונים, אבל אין שום סיבה לא לממש את אותם תוכניות שמדברים עליהם כבר כל כך הרבה שנים, ולהעביר את זה בשידור חי, באינטרנט, ולשאוב את זה לאתרים ולטלוויזיה.
אבל למה לכל הציבור, למה לא רק לעיתונאים?
תראה, קודם כל, לעיתונאים יש כל מיני פתרונות, אבל יש אינטרס מאוד מאוד גדול לבית המשפט, וגם לנו ולציבור בכלל, לראות בלי תיווך את השידורים האלה, לראות איך עובדת מערכת הצדק של מדינת ישראל, בדיונים שכולם מדברים עליהם, הם מטווחים על ידי התקשורת, אין שום סיבה שלא יראו את זה מעין ראשונה. צריך להזכיר שאחד מהעקרונות הכי חשובים של מערכת המשפט, קוראים לו עקרון פומביות הדיון, עקרון נוסף שהוא מאוד בסיסי, זה עקרון השקיפות, ואין שום סיבה שלא לממש את העקרונות האלו של פומביות הדיון ושל השקיפות, באמצעים טכנולוגיים מאוד פשוטים שכבר קיימים אולי עשרות שנים. ועכשיו, שוב פעם, זה בגלל אילוצי הקורונה, זה דחף את המערכת לעשות את זה, ויש יתרונות מאוד גדולים. אתה יודע, הציבור יכול לצפות במו עיניו בשופטים, חושב שיש פה גם תרומה לבית המשפט, זה לדעתי יכול להגביר את אמון הציבור במערכת שהוא יראה, מי זה אותם שופטים שכולם מדברים עליהם, ולפעמים הם נראים מאוד מרוחקים, ויש עליהם כל מיני אמירות, חלקם מאוד בוטות של הגורמים במערכת הפוליטית, ועכשיו הם יושבים ורואים במשך יומיים, איך הדבר הזה מתנהל. זה ממש שיעור באזרחות, שיעור מאוד חשוב. אני מקווה שזה יימשך.
אתה מקווה שזה יימשך, זה אומר שעכשיו אנחנו נראה שידורים בלי סוף? כי אתה רואה, יש רייטינג בשמיים.
תראה, קודם כל הרייטינג הוא בין היתר, בגלל שהדיון הוא באמת דיון מאוד מאוד חשוב. אני לא חושב שאנשים ישבו באופן תדיר ויראו כל דיון בבגץ על כל נושא. באמת, הדיונים שעוברו עכשיו בשידור חי, הם היו שידורים של דיון שעוסק בגורל ראש הממשלה נתניהו. העתירה הראשונה שנדונה הייתה עתירה שקרה בעצם שלא לאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה בגלל כתב האישום שיש נגדו. השאלה העקרונית הייתה, האם חבר כנסת תחת כתב אישום בגין עבירות שיש עמן קלון, בכלל ניתן להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. והדיון השני, יום הדיונים השני, היה בנוגע להסכם הקואליציוני, שהטענות היו שהסעיפים שלו הם סעיפים לא חוקתיים ומאוד בעייתיים. ובאמת, זה נושאים שמעניינים כל אחד. אני חושב שגם העובדה שהרבה אנשים נמצאים היום בבית, בטח אנשים מבוגרים, גרמה לכך שהרייטינג היה גבוה, אבל זה בהחלט דבר מעניין. כרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של סוג של פיילוט, של 10 שידורים, זאת אומרת, מ-10 דיונים, זה כבר החלטה שהתקבלה, מדיונים של בגץ, כך שאנחנו צפויים לעוד 6.
רק חשוב להבהיר שמדובר בדיונים של בגץ בלבד.
תשמע, הציבור לא יישב ויסתכל בדיונים משפט פלילי של אדם שהורשע או שמואשם באונס בקריית גת או ב... לא יודע איפה, ביוקנעם.
לא, אבל בפרשות לדוגמה, כמו זדורוב לדוגמה, רצח תאיר רדה, או אם אנחנו הולכים לרות דוד ורונל פישר, זה דברים שמעניינים את הציבור. אז למה את זה כן ואת זה לא?
קודם כל צריך לזכור שגם היום הדיונים האלה פתוחים, זאת אומרת, הציבור, לרוב הדיונים בבית המשפט יכול לבוא, לשבת ולהסתכל. אין פה איזושהי חריגה מהעיקרון הזה, להפך. פשוט זה הרבה יותר קל לעשות את זה באמצעות הצפייה במחשב או בטלוויזיה. אבל כן, יכול להיות ש... ואני מניח ומעריך שזה יורחב גם לדיונים נוספים, אולי גם לדיונים פליליים אחרים מאוד חשובים. יש גם דיונים שאי אפשר לצלם אותם מכל מיני טעמים של פרטיות ודברים אחרים, אבל אני מניח שהשידורים החיים יהיו מאוד הרבה דיונים, ובעיקר מעתירות לבגץ ועתירות אולי בתי משפט מנהליים אחרים, כי זה באמת הסוגיות שהכי חשוב לציבור לראות אותם ולהיווכח בעין ישירה מה קורה ומה נאמר ואיך השופטים מתבטאים ואיך עורכי הדין מתבטאים, וגם לפקח על התקשורת איך היא מתווכת את הנושאים הללו.
יכול להיות שיש פה איזשהו מאבק של יחסי ציבור של בית המשפט העליון מול נתניהו.
אני לא חושב שיש פה מאבק של בית המשפט העליון מול נתניהו, בטח לא מאבק ביחסי ציבור. להפך, אני חושב שהשידור החי של הדיונים האלה מאוד תורם דווקא לטענות של מי שמצדדים בכך ששופטי העליון הם מוגנים, לא עושים איפה ואיפה. אנחנו ראינו אותם בדיונים האלה מקשיבים בקשב רב גם לטענות שהיה ברור שמחליקות להם מאוד קשה בגרון. ראינו אותם מאוד חדים, מאוד על הנקודה. אני חושב שזה באמת, כמו שכן אמר, זה רק יכול להגביר את האמון של הציבור במערכת, וזה גם, אני חושב בסופו של דבר יעשה את זה, כשאנחנו מדברים על השופטים האלה כל הזמן, בלי לראות אותם, לפעמים מתקבלת איזושהי תחושה שמדובר באנשים שמורמים מעם, אתה יודע, ראינו שם בדיחות על חתונה ממבט ראשון, ראינו שגם שופטים הם בני אדם, ואני חושב שיש לזה המון חשיבות בשביל להדוף ביקורת ציבורית שכבר עכשיו מושמעת, אנחנו שומעים מצד הגורמים הכי בכירים במדינה.
אנחנו רואים שהדיונים האלה אמנם עוסקים בעניינים רציניים וכבדים, אבל בסוף יש שם בני אדם שיושבים, יש ביניהם דינמיקה, יש ביניהם, הם גם שחקנים חוזרים, הם מכירים אחד את השני. אנחנו רואים פתאום את השופט יצחק עמית מדבר על נווה חמציצים, הסדרה הטלוויזיה של אלתרמן וגרייניק, ואליעד שרגא שהוא יותר אומר השוונג של הפיתה, וחיות לא מבינה, ושואל את השוונג של מה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לכך כי יש תפיסה לפעמים, ששופטי בגץ, יש מין אגדה עממית כזאת, שמדובר באיזושהי, אתה יודע, שמי שמכנה אותם בכל מיני כינויי גנאי כאלה, החונטה, כנופיית מרחביה, כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים לימינו, לא נכונים פשוט. כמובן שמדובר באנשים מלומדים, משכילים, עם הרבה ניסיון. אתה יודע, יש פה הסכמה חברתית שהם קובעים את החוק, הם קובעים את הדין, הם בני אדם, הם טועים, הם צודקים, וכשהדברים יראו בפריזמה הזאת, אני חושב שזה יגביר את אמון הציבור.
אני רוצה גם להגיד בהקשר הזה עוד משהו, שהאמון של הציבור במערכת המשפט, שיכול להיות מושג באמצעות שידורים ישירים, הוא לא המצאה ישראלית. ראינו את זה כבר בכל מיני מקרים מאוד חשובים בעולם. ראינו את זה למשל בדרום אפריקה, שעשו מה שנקרא ועדות אמת. אחרי בעצם שנגמרה התקופה של האפרטהייד, בעצם נתנו איזושהי אפשרות לאנשים שהשתתפו במעשים הנוראים של המשטר שם, אבל לא פיקדו עליהם, נתנו להם איזושהי אפשרות לדבר עם האנשים שהם פגעו בהם, ולהתנצל ולחשוף את כל האמת. הדברים האלו עברו בשידור ישיר, גם שם היה רייטינג מטורף, זה מאוד עזר לאיחוש של החברה. גם המשפט של רודני קינג, שהוא בעצם מי שהמעצר שלו על ידי שוטרי לוס אנג'לס, הציט מאבק עצום בין שחורים ללבנים בשנות ה-90, או ג'י סימפסון, הדברים האלה ששודרו הם מאוד מוסיפים לאמון של הציבור במערכת, ואני ממש לא חושב שזה איזשהו מאבק תקשורתי של המערכות האלה, של מערכת המשפט במקרה הזה בנתניהו. אני חושב גם, רק לסיום אני אגיד בהקשר הזה, אני חושב גם, של מערכת המשפט היא בעצם בנחיתות תקשורתית מובנית מול נתניהו, מול גורמים אחרים, גם מול כל אדם פרטי אחר. תמיד המערכת המשפט, הבכירים בה לא יכולים להתבטא איך שהם רוצים, הם גם לא מקיימים קשר רציף עם עיתונאים כמו גורמים אחרים, בהרבה מקרים צריכים לשמור על אובייקטיביות, צריכים לשמור על איזשהו ריחוק, ואני חושב שהאמצעי הזה אולי האמצעי הכמעט יחיד שיש להם כדי באמת לתת את הטון שלהם בשיח הציבורי הזה.
אני כן, דווקא כן חושב שהשיקולים שהמערכת לוקחת נוגעים, כמו שדיברנו, למעמד מערכת המשפט, ומערכת המשפט ובית המשפט העליון. צריך להגיד שחיות היא הנשיאה הראשונה של בית המשפט העליון, שאיך שנכנסה לתפקיד, היא לקחה לעצמה, יצרה תפקיד חדש של יועץ תקשורת. זה דבר שלא היה קיים לפני כן, ואני חושב שזה כן חלק מהעניין, הקרב על התודעה, הקרב על שמו של בית המשפט העליון, על מעמדו, ואני חושב שההחלטה לקבל את הבקשות של גלובס בעניין הזה, ולקיים את השידורים החיים ולממש את התוכניות האלו שהם כבר כאמור הרבה שנים, הייתה החלטה מאוד נכונה מבחינת חיות, ושוב פעם, אני מקווה שזה ימשיך וביתר סט.
נזכיר למאזינים שרק לפני כמה חודשים נתניהו ביקש להעביר את השימוע שלו בשידור חי בטענה שאין לו מה להסתיר, בקשה שנדחתה לבסוף כידוע, אבל יכול להיות שהשידורים החיים האלו הם בעצם מכינים את הקרקע לקראת הצגת המשפט שלו בשידור חי, ושהוא בעצם יהפוך להצגה אמיתית, ואנחנו עכשיו רק בפרומו?
אני לא רואה מצב שדווקא המשפט של נתניהו יהיה המשפט הפלילי הראשון בתולדות המדינה שיועבר בשידור חי. שוב פעם, יש הבדל מאוד גדול. יכול להיות שאני תומך בזה. אני גם לא בטוח שזה יעשה טוב לנאשמים, אבל לא משנה.
למה לא?
כי בסופו של דבר, יש פער בין דיון בבגץ, שהוא באמת, זה עתירות שהם בעניינים חוקתיים. נגד רשויות השלטון, ובאמת יש אינטרס מוגבר שהציבור יראה אותם בשידור חי. יכול להיות שגם המשפט של נתניהו, אבל יש רק בעיה אחת. המערכת באופן כללי רוצה להראות, ובצדק, שמתייחסת לנתניהו כמו אל כל נאשם שהוא נבחר ציבור. והיא לא מפלה אותו לא לטובה ולא לרעה בשום פן. ושידור חי, אני לא בטוח שהמערכת מהמשפט הזה תתלהב לקיים. זה עלול להפוך למשהו שאני לא יודע, אין לי צפות לאן הוא יגיע. שוב פעם, אני לא אומר שזה לדעתי, אני אשמח אם גם משפטים כאלה שיש להם גם, באמת יש אינטרס ציבורי מאוד גדול, שהציבור יצפה בהם ויהיה מודע למה שקורה בהם. אני חושב שלפחות בעתיד, חשוב שגם הליכים כאלו אפשר יהיו נגישים לציבור.
אז בואו נדבר עכשיו על הדיון עצמו. מה אנחנו יכולים ללמוד מההתנהלות של בגץ לגבי התערבות במערכת הפוליטית?
כמו שחן כתב בתורי פרשנות שלו השבוע, וכמו שרבים מעריכים, הסיכוי שבגץ באמת יתערב הוא נמוך. בסופו של דבר יש חקיקות או מעשי חקיקה שעכשיו קורים, ושם בעצם זה גם תוצאה של המערכת הפוליטית, ושם יש הרבה יותר סיכוי שבגץ יתערב, מאשר למשל בהסכמים קואליציוניים. מצד שני, גם אם אנחנו אומרים שבגץ לא יתערב בהסכמים קואליציוניים, או בדברים שהם פוליטיים במהותם, אנחנו רואים שהצדדים מאוד קשובים. כמה שעות לפני השידור התבשרנו שהכחול לבן והליכוד הודיעו בעצם על זה שהם משנים חלק מההסכם הקואליציוני ביניהם, ובכך הם קיבלו לא את כל, אבל הרבה מהתאיות שישמעו אתמול בכל שופטי בגץ, ממש בעצם עברו סעיף סעיף על ההסכם והסבירו איפה הטעויות שם, ובאמת למשל היה שם איזשהו עניין של הגבלת חקיקה לתקופה של חצי שנה, שגם הליכוד וגם כחול לבן הודיעו שהם משנים את ההסכם בהקשר הזה. להגיד בגץ מתערב, זה לאו דווקא בגץ נותן פסק דין. זאת אומרת, מספיק שבגץ דן ומראה לצדדים את הבעיה, ולפעמים כמו שבמקרה הזה הם משתכנעים מעצמם ומבינים שמה שהם עשו דורש איזשהו תיקון. אני חושב שזו דוגמה מעולה ללמה בגץ חשוב לנו, גם אם הוא לא נותן החלטות או פסקי דין בעניינים שהם פוליטיים.
כן, אני מסכים עם מתן. קודם כל ברמה אנחנו ראינו עוד לא ראינו כי עוד אין החלטות, עוד אין פסק דין, הוא אמור להתקבל ביום חמישי, אבל לפי מרב הערכות וגם לפי הדברים שהשופטים אמרו בדיונים, הם לא ימנעו מנתניהו להרכיב ממשלה, למרות כתב האישום שהוגש נגדו, בגלל שהכנסת בעצם היא זאת שממליצה עליו ברוב גדול להרכיב את הממשלה בעקבות ההסכם הקואליציוני.
אבל חשוב גם להגיד שזאת הערכה שלך ואני שותף לה, והיא בגלל שהכנסת היא זאת שרוצה בעצם שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אבל לא בגלל החוק, כי היו לא מעט טיעונים שנשמעו בהקשר הזה שהחוק לא מאפשר להם להתערב, וזה אני חושב לא נכון.
לא, זה לא קשור לחוק. אם היה חוק ברור, אז הדיון לא היה מתקיים. אם היה במדינת ישראל חוק שאומר שחבר כנסת תחת כתב אישום בעבירות שחיתות חמורות יכול להרכיב ממשלה עד שיש נגדו פסק דין חלוט בגלל חזקת החפות, אז בכלל לא היה דיון, בגץ לא היה מתערב, היה דוחה את העתירות על הסף. אבל ברור שיש לנו איזה חסר חוקתי, אין תשובה אמיתית בחוק לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, שבה נתניהו נמצא, ולכן התקיים הדיון והיו טענות כבדות משקל לשני הצדדים. שוב פעם, אנחנו מעריכים שככל הנראה, בגלל הסיטואציה הנוכחית, שבגץ לא ירצה להתערב בעבודת הכנסת, ברוב של הכנסת, בקרון הרוב, שהוא רוב גם מאוד גדול במקרה הזה.
זה 74 חברי כנסת.
כן, בוא נהיה מאוד זהירים, אבל יכול להיות שנופתע, כן, אני לא יודע מי לטובה ומי לרע, אבל יכול להיות שבגץ יתערב, אבל לפי מרב הערכות הוא לא יתערב, הוא לא ימנע מנתניהו הרכבת ממשלה. וגם בדיון השני, של היום השני, לגבי ההסכם הקואליציוני, ראינו שבגץ מאוד מאוד נזהר. הנשיאה חיות הבהירה שיש ביקורת שיפוטית על הסכמים קואליציוניים, באמת רק במידה מאוד מאוד קיצונית, יש גם תקדימים לכך, אומנם מלפני די הרבה שנים. בסופו של דבר, בג"ץ רוצה להשאיר למערכת הפוליטית את המשחק שלה. כולנו מכירים מה קרה, מה הוביל ההסכם הזה, וזה הסכם שהוא בעיניי תקלה חוקתית בהמון בחינות, אבל אפילו אם יש דברים שלא מוצאים חן בעיני שופטי בג"ץ, או הם מאוד מאוד לא אוהבים אותם, כמו למשל זה שכבר לא היו נציגי אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, עדיין הם אומרים, זה לא לעניין במילים שלי, כן? אבל אנחנו כרגע לא מתערבים, אנחנו נחכה להצבעה בכנסת, לראות אם זה קורה, זה גם הצבעה חשאית, יכול להיות שהרעיון הזה לא יתממש. קנה לגבי סעיפי חוק שעוד לא קרו, זאת אומרת, השופטים מאוד נזרים מלהיכנס למשחק הפוליטי, מלקחת לעצמם את הכוח בניגוד לטענות רבות שיש נגדם, ובאמת במקומות שבהם הם, זה ברור שהסעיפים בהסכם היו מנוגדים באופן חזיתי לדין, אז השופטים הבהירו את זה, ואנחנו רואים באמת שהצדדים להסכם מתקנים אותו בעצם.
בהקשר הזה אני רק רוצה, אם אפשר להגיד עוד משהו קטן, ואולי קצת לשחק בנדמה לי, אני מסכים עם הערכה שלכן שכנראה שבגץ לא יתערב, אבל תרשו לי להניח שאם בכל זאת בגץ יתערב, ואם בכל זאת בגץ יחליט שכן יש מקום להעביר את ההסכם הקואליציוני ביקורת שיפוטי, אני חושב שהוא יתמקד בעניין הזה שבעצם מדובר פה בשינוי מהותי של שיטת המשטר שלנו, שכולו תולדה של צורך פרסונלי. גם אתמול בדיון ראינו את שופטי בגץ מתעכבים על זה, גם עם עורך הדין של כחול לבן, וגם עם מי שמייצג את הליכוד ואת נתניהו, ובעצם מאלצים אותם להודות שמדובר באיזשהו שינוי חוק, תיקון חוק שהוא פרסונלי. אנחנו יודעים שבאופן עקרוני, במשפט החוקתי, אנחנו לא אוהבים שעושים שינוי פרסונלי, שבעצם עטוף באיזושהי עטיפה של משהו כללי. במקרה הזה, שמדבר בשינוי חוקתי כל כך קרדינלי, צריך להבין שבעצם משנים את חוק היסוד ואת השיטת משטר שלנו, כך שהיא תקבע שיש בכל עת ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי. זאת אומרת, זה משהו שהוא... אני לא יודע אם יש עוד דמוקרטיה שיש בה את זה, וזה בטח לא משהו שהיה חלק מהשיטה שלנו. אני חושב שאם בכל זאת יש איזשהו פתח שהם יתערבו, זה יהיה דרך המקום הזה, כי ברור שזה לא נובע מאיזשהו צורך לאחות את הקרעים בעם או משהו כזה, אלא באמת ממצב של שני אנשים שפשוט לא סומכים למילה אחד של השני, ושההסכם הזה הוא כל אחד מנסה לבטח את עצמו כדי שהשני לא יעבוד עליו.
יכול להיות שגם התיקונים להסכם שכחול לבן וליכוד הודיעו עליהם, בעקבות הדיון לא יספקו את בגץ, למשל, בגץ הבהיר, אני חושב, בדיון, שהנושא של הקפאת מינויים בכירים בשירות הציבורי, מפכ"ל, פרקליט מדינה, למשך חצי שנה, כפי שהוסכם בהסכם, זה דבר לא סביר שמנוגד לדין. היום שתי המפלגות הודיעו שהם מקצרים את זה לשלושה חודשים. אני לא בטוח ששלושה חודשים, יש באמת סיבה אמיתית גם להחזיק שלושה חודשים את המינויים האלה. אז יכול להיות שפה בג"ץ תערב. לגבי העניין השני, יכול להיות שבאמת השינויים שהם שינויים יותר גדולים משטריים, שמתן דיבר עליהם, מה שבג"ץ יעשה זה יגיד, אנחנו לא מתערבים, אבל שיהיה ברור שזה בהוראת שעה. זאת אומרת, זה לתקופה, רק לממשלה הנוכחית, רק לכנסת הנוכחית, זה לא יימשך לעד. אנחנו לא ממשיכים עכשיו עם מצב של שני ראשי ממשלה בפועל.
שזה משהו דומה מאוד בג"ץ עשה בהקשר לחוק שבעצם קבע שהתקציב יהיה דו-שנתי ולא תקציב שנתי, זה לדעתי גם עבר בהוראת שעה ולדעתי גם בגלל הערות של בג"ץ.
וסביר שזה מה שיקרה גם הפעם. שופטים שאלו, למה לא עשיתם את זה בהוראת שעה? ואז זה מונע, ואז זה אומר, בסדר, בשלוש שנים הקרובות, או אני לא יודע כמה זמן זה יימשך, באמת הם יעמדו בהסכמים האלה, אבל בשנה וחצי הקרובות אנחנו נהיה ככה, אבל... זה לא שאנחנו משנים עכשיו את שיטת המשטר לעד, ועכשיו בעוד 20 שנה הקרובות, יהיה לנו גם ראש ממשלה מכהן, וגם ראש ממשלה חלופי, בשני, במין תפקיד דור ראשי כזה. ואז הם ימנעו את השינוי המשטרי, אבל יאפשרו את קיומו של ההסכם ואת הקמת הממשלה.
נתניהו סוג של איים שאם בגץ לא מקבל את ההסכם או שיתערב בהסכם הקואליציוני, אנחנו, מדינת ישראל, נלך לבחירות. מהלך כזה שלא מקבלים את הכרעת בגץ, מה הוא עשוי לגרום למערכת אכיפת החוק?
אם נתניהו אומר, תשמעו, אני לא יכול להקים ממשלה בגלל שאתם פוסלים את ההסכם, אז זה הוא לא מקבל את הכרעת בגץ, הוא מקבל את הכרעת בגץ. הוא אומר, בסדר, זאת הכרעה של בגץ, ולי אין ברירה אלא ללכת לבחירות. להבדיל למשל ממה שיולי אדלשטיין עשה לפני חודש. אבל אני חושב שנתניהו, אם הוא רוצה ממשלה עם בני גנץ, תהיה ממשלה. ואם הוא לא רוצה, לא תהיה ממשלה. והוא כבר ימצא את התירוצים שלו.
אני חושב שגם שופטי העליון התייחסו לזה. לא זוכר בדיוק איזה שופט, אבל היה טיעון שאמר שאם בגץ פוסל את ההסכם, אז לא תקום ממשלה. ואז אחד השופטים אמר שבגץ הוא לא חברת ביטוח. התפקיד של בגץ הוא לא לתת ביטוח לאף אחד. ואני חושב שזה באמת בכלל לא במישור המשפטי, הטיעונים האלה של אם יהיה, האם יהיו בחירות בגלל, בגלל שבג"ץ יפסול את ההסכם, או יגיד שההסכם לא מקובל עליו, אני חושב שזה כבר הבליים גיים של בגלל מי הלכנו לבחירות. ראינו במערכת בחירות השלישית שזה היה הבליים גיים מאוד חשוב, שזה היה מאוד חשוב לצדדים להגיד הלכנו לבחירות בגלל הצד השלישי. במקרה הזה להטיל את האשמה על בג"ץ זה יהיה משהו שיהיה נוח מבחינת כולם. אני דווקא חושב שזה יוסיף כבוד למערכת אכיפת החוק, זה יראה שמכבדים את פסקי הדין שלה.
מי ינצח במאבק התקשורתי והמשפטי הזה, שופטי העליון או נתניהו?
שזה מאבק תקשורתי זה תמיד נתניהו מנצח, וכמו שאמרנו לפני זה, לדעתי יש לו הרבה יותר כלים כדי להצליח במאבק הזה, מאשר הכלים המאוד מוגבלים שיש לבית המשפט העליון, אפילו עם יועץ תקשורת של הנשיאה, ואפילו אם משדרים את זה בשידורים ישירים שרבים רואים.
אני חושב שתקשורתית, הסיפור של שני ימי הדיון, הדיונים האלה דווקא יועיל בעיקר לבגץ, זאת אומרת נתניהו בכל מקרה הוא במקום חזק ציבורית וכולי, אני לא יודע לאן הוא ייקח את ההחלטות, אבל אני חושב שזה שהדיונים האלו שודרו בשידור חי, זה דבר שמאוד יועיל בפן, בטווח הארוך למעמד בית המשפט, אבל גם צריך לראות מה היו ההחלטות כמובן. אם פתאום תהיה איזושהי החלטה דרמטית, אז אנחנו נראה שם שהמתקפה על בית המשפט תחזור. אם באמת הכיוון שאנחנו רואים אותו, שבית המשפט לא יפסול, לא ימנע הרכבת ממשלה ולא יפסול את נתניהו ואת ההסכם כולו, אז כנראה שעצם הקיומם של השידורים זה דבר שיועיל תקשורתית לשופטים.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אפשר בוואטסאפ, אפשר במייל, אפשר גם לשים בסטורי של האינסטגרם. ואם אתם רוצים לשמוע מה יקרה לנו ולכם בעתיד הקרוב, אתם מוזמנים לחפש את הפודקאסט חזית המדע בהנחיית גלי ויינרב שמספרת לנו איך ייראה העולם אחרי הקורונה. פרק מרתק ביותר, אל תחמיצו. הקטעים מבית המשפט העליון ששמעתם בפתח הפודקאסט נלקחו מעמוד היוטיוב של עם. תודה לכן מענית ולמתן ברניר.
תודה רון, תודה רבה, תודה מתן.
תודה.
ולכל צוות הצוללת. אני רון טוביה, שרק נהיה בריאים. יאללה ביי.